צילמנו מתוך מסכת שבת, פרק תשיעי, שהגמרא מתארת אותנו יוצאים ממצרים לפי תאריכים, מתי יצאנו, מה קרה בכל יום, לא ניכנס לזה עכשיו. אנחנו רוצות להגיע למתן תורה. אנחנו רוצות להגיע לימים שעם ישראל מגיע להר סיני, ומה מתרחש בימים האלה לקראת מתן תורה. קודם כל, אין היה שבת ב', זה הכרח שהכי קשה מכל האין היה. אני לא מתיימרת להגיד שאני מבינה את כל מה שכתוב פה, כי זה באמת גם דברים עמוקים, אבל אני חושבת שהפסקאות האלה בעצם מלמדות אותנו איך אנחנו צריכים לבוא לקבלת התורה. בסדר? זה הימים שלפני קבלת התורה, ואם הגמרא כל כך מדקדקת מה קרה בכל יום, איך הימים האלה עברו עלינו, זה אומר שזה שיעור תמיד. איך את רוצה לקבל את התורה, לא רק בשבועות את רוצה לקבל את התורה, תמיד את רוצה לקבל את התורה. אז איך אנחנו ננסה ללמוד מתוך הדרך שעם ישראל עובר כדי לקבל את התורה, איך אדם צריך לבוא כדי לקבל את התורה? מישהו לימד אתכם את זה? בסדר. אז בואו אנחנו ננסה ללמוד. אני אומרת שוב, במה שנצליח לגעת ניגע, במה שישאר נסתר ישאר נסתר, אבל אני חושבת שאת העקרונות אנחנו נוכל לפגוש. אז הגמרא, אני אגיד לכם איזשהו משפט שהגמרא אומרת קצת לפני ולא כתוב לכם בדף. הגמרא אומרת שכולם מודים, כל הדעות מודים, שבראש חודש עם ישראל בא למדבר סיני. בסדר? באלף סיוון, לפי כל הדעות, באלף סיוון הגענו למדבר סיני. כתוב בתורה, ביום הזה באו מדבר סיני. לא משנה, אני לא נכנסת, יש פה דקדוקים הלכתיים איך הם מגיעים למסקנה הזאת, אבל באלף סיוון אנחנו מגיעים להר סיני, ואז יש מחלוקת, כן? המחלוקת אומרת כך, אני לא יודעת אם חן כתבה לכם את זה בכתב שלה, כי פליגי בקביעה דיירך, כן? הם חלקו באיזה יום היה ראש חודש, באיזה יום בשבוע היה ראש חודש סיוון. על זה יש מחלוקת. אנחנו נראה דעה אחת במחלוקת, דעה של רבי יוסי, ודרך הדעה של רבי יוסי, שוב, אנחנו רוצות לברר איך באים לקבלת התורה, איך נכנסים, באיזה שביל הולכים כדי לקבל את התורה. אז רבי יוסי, אני קודם כל בגמרא למעלה, בסדר? אני אומרת את דעתו של רבי יוסי. רבי יוסי סבר בחד בשבה איק וירחה. אז רבי יוסי סובר שבראשון בשבת, ביום ראשון היה ראש חודש, ובחד בשבה לא אמר להם ולא מידי. אני לא יודעת אפילו אם אני מקריאה את זה נכון, אבל לא חשוב. והוא אומר ככה, ביום הראשון שהגענו, הגענו ביום ראשון בשבת, ביום ראשון בשבוע, ומשה לא אומר לנו כלום. ביום הזה משה לא מדבר איתנו. בסדר? ביום שהגענו משה לא מדבר. למה? משום חולשה דאורחה, בגלל חולשה וטרחת הדרך. הרגע הגענו מהמסע הארוך, ביום הראשון משה לא אומר לנו כלום, הוא נותן לנו לנוח. בסדר? זה היום הראשון. בתרי בשבא, בשני בשבת אמר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. מה קורה ביום השני? תפתחו לרגע, למי שיש תנך, תפתחו לרגע בספר שמות פרק י"ט. בספר שמות פרק י"ט, רגע, גם אני מחפשת איפה זה נמצא, אלא רק לרגע. רגע. מפסוק ד', שמות פרק י"ט, זה מה שמשה אומר להם ביום השני. אתם מצאנו? מצאנו פרק י"ט פסוק ד', אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים. ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ועתה אם שמעו תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה לפי הגמרא אומר להם משה ביום השני. בסדר? ביום השני זה הדברים שהשם אומר להם למשה לומר, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם. בסדר? אז זה היום השני. מה קורה ביום השלישי? ביטלתה בשבת, ביום השלישי, אמר להם מצוות הגבלה. מה זה מצוות הגבלה? עוד פעם אני חוזרת לפסוקים. סליחה על העיכובים. פסוק י"ב, והגבלת את העם סביב לאמור, הישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת, לא תיגע בו יד, כי שקול יסכל, או ירו יירה עם בהמה, אם איש לא יחיה במשוך היובל, למה יעלו בהר. אז זה ביום השלישי. ביום השלישי זה מצוות הגבלה, וברביעי מצוות פרישה. מצוות פרישה, ויאמר אל העם, יהיו נכונים לשלושת ימים, אל תיגשו אל אישה. באמת, באמת, כשלומדים את הדברים האלה בגמרא, צריך לראות את כל הפסוקים בפרק הזה. כן, כל פרק י"ט בספר שמות זה הכנה למתן תורה. אם יהיה לנו זמן, פשוט זה שיעור קצת יותר קצר, אם יהיה לנו זמן, אז אחרי שנגמור לראות את הדברים של הרב, נראה את הדברים. אבל באמת, בכל הימים האלה, משה עולה אל ההר, ריבונו של עולם אומר לו את הדברים, ואז הוא יורד בחזרה באותו יום, ואומר לעם ישראל. ביום השני הוא אומר להם, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ביום השלישי הוא אומר להם, אתם צריכים להיות מוגבלים, ביום הרביעי הוא אומר להם, אתם צריכים להיות פרושים. זה כל פעם עלייה של משה וירידה, עלייה של משה וירידה, ובעצם משה מעביר לנו את המסרים. הרב ינסה להסביר לנו בפירוש שלו בעין היה מה המשמעות. מה המשמעות של זה שאנחנו ביום הראשון לא אומרים לנו כלום? מה המשמעות של זה שביום השני משה אומר לנו אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש? מה המשמעות של ההגבלה ביום השלישי ומה המשמעות של הפרישה ביום הרביעי? ושוב, כל זה זה הדרך שלנו למתן תורה. איך אנחנו צריכים להגיע למתן תורה? בסדר, אז אני בפסקה כף ב', כן. זה אמרנו, אנחנו היום לפי דעת רבי יוסי. המחלוקת, מי שחולקים עליו, אני חושבת שזה רבנן, רבנן אומרים שהכל התחיל ביום שני. שוב, יש לזה משמעויות, אבל לא נראה את רבנן. בסדר? נלמד לפי רבי יוסי. טוב, אז מה המשמעות של זה שבראשון, בשבת, לא אמר להם כלום? משום חולשה דאורחה, משום חולשת הדרך. אז הרב מסביר שוב, מחילה שאני לא מסבירה את הכל עד הסוף, אבל נתבשם ונבין מה שנבין. הקדושה העליונה היא הבעת החיים השלמים בכל מילואם. העייפות כמו העצבות היא מפריעה את ההתפשטות האצילית הרחבה והטהורה, שהמחשבות הרמות בקדושתן וההרגשות העמוקות בתארת היושר והטוב הבלתי גבולי שבהן אינן יכולות להתרחב בשלטונן המלא על הנפש העייפה. טוב, אנחנו בדרך לקבל את התורה. אנחנו בדרך להיות עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. ומה זה לא יחידים? ומה עם ישראל אמור להיות עם שיופיע את הקדושה בכל כל כל מרחבי החיים? אנחנו מאמינים. כן, בדיוק אתמול דיברנו על זה. איך אפשר כשלומדים הנדסה, תעשייה וניהול להרגיש חיים של קודש? קושייה, קושייה, קושייה. אני לא רוצה להגיד מה דעתי על הנדסה, תעשייה וניהול. אני לא יודעת למה אנשים הולכים ללמוד את זה, אבל בסדר. סתם, זה היה בצחוק. חשוב מאוד שאנשים ילמדו הנדסה, תעשייה וניהול. אבל העם ישראל רוצה להופיע חיים של קדושה בכל מרחבי החיים. העם ישראל לא רוצה להיות אומה שכולנו הולכים כפופים עם הראש באדמה ואנחנו לא פועלים ולא יוצרים ולא עושים. לא, עם ישראל זה עם שצריך לפעול בכל כל כל השבילים ובכל המרחבים ובכל השטחים ובכל התחומים, וכל כל כל ההופעות של עם ישראל, כל מה שעם ישראל אמור להופיע בתור אומה, אז זה הכל צריך להיות נובע מהקודש ומחובר אל הקודש ויונק מהקודש וחיים של קודש. למה זה כל כך חשוב? כי אם אנחנו רוצים לתקן עולם במלכות שדי, אנחנו לא יכולים להישאר כמו שהיינו במדבר. במדבר היינו אומה של מלאכים. זה מדהים. היינו אומה שכל השנים למדנו תורה, היינו בית מדרש גדול שמסתובב בעולם. זה בדיוק הפרשה שהייתה, פרשת במדבר. כן? אומה כזאת מופלאה. הלב שלה זה המשכן והמחנה לוויה. ומסביב השבטים עומדים בצורה כל כך מדויקת, כל אחד במקום שלו, בנקודה שלו, ולכל שבט יש דגל, וכל דגל זה אומר שיש לשבט הזה מהות מיוחדת משלו. אבל ואנחנו הולכים, יש דעות שכשהלכנו במדבר הלכנו בדיוק כמו שחנינו, יש דעות שאומרות שהלכנו בשיירה, ויש דעות שהלכנו כמו פרח, כמו פרח עם ארבעה עלי כותרת, ככה גם הלכנו. זה מדהים, אבל במדבר אנחנו לא חיים. במדבר אנחנו עטופים בענני הכבוד, ויש לנו מן, ויש לנו בער, יש לנו שמירה אלוקית, אנחנו לא צריכים לא לחבס, לא לנקות, לא לבשל, איזה כיף, נכון? לא צריכים לעשות כלום, רק ללמוד תורה. זה שייך לקראת החיים האמיתיים. אבל כשאנחנו רוצים לחיות חיים אמיתיים, אנחנו צריכים שתהיה לנו אדמה. אדמה זה חומר. ועל האדמה הזאת אנחנו צריכים להופיע חיים על כל פרטיהם, כדי שמה? כדי שאם אנחנו רוצים להביא ברכה לעולם, העולם בנוי מלאומים, העולם לא בנוי מפרטים, מיחידים, מפירורים. כל העולם בנוי מלאומים, נכון? 70 אומות העולם, הם קדמו לנו. לפני שעם ישראל הופיע בעולם, כבר היה 70 אומות העולם. אז כדי להביא ברכה לעולם, אנחנו חייבים לחיות כמו אומה. אומה זה בלי סוף מערכות, ושטחים, ודברים, ופרויקטים, ואחריות, ומשרדים. אני יכולה עד סוף השיעור רק להגיד מה זה אומה. אומר הרב, כדי שנוכל להופיע את הקדושה, להבין, להתחבר לזה שהקדושה היא בכל מילואם של החיים השלמים, אנחנו צריכים להיות מלאי כוחות. כדי לקבל את המשימה, אנחנו צריכים להיות מלאי עוז ועוצמה ורעננות וחיוניות. אי אפשר לבוא לזה עייפים, חלושים, אין לנו כוח מטרחת הדרך. זה לא קשור, זה לא לעניין, זה לא אומה. לא נוכל להגיע למגמות השלמות שלנו אם נהיה עכשיו בלי כוח. אנחנו מגיעים בלי כוח. למה אנחנו מגיעים בלי כוח? כי אנחנו מגיעים מהדרך. אתם מכירות אותנו איך אנחנו אחרי הדרך, נכון? את מגיעה הביתה אחרי הדרך, הדבר ראשון, את רוצה להשתתח על הספה, תנו לי קצת זמן רק להיות בשקט, אחר כך נדבר, אחר כך נלך לעשות ספונג'ה ולעזור לאמא לבשל לשבת. אומר הרב, העייף והיגע יוכל תמיד להיות לברות למלטעותיו. לברות כתוב פה למטה, אני לא ידעתי מה זה, זה אוכל, אוכל למלטעותיו של העמלק הרוחני אשר לא ירא אלוהים. זוכרות את העמלק אשר קרחה בדרך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. כן, אם אנחנו לא נהיה מלאי כוחות, אז היצר הרע יצליח מה? להחליש אותנו, לכווץ אותנו. היצר הרע יצליח ככה עם הארס שלו להיכנס אל תוכנו ולהגיד לנו, אין מצב, אתם לא תצליחו, אתם קטנים, אתם עלובים, אתם שפלים, אתם חסרי כוח. מה נראה לכם? נראה לכם שתצליחו לקבל כאלה משימות? נראה לכם שתצליחו לתקן את כל העולם, לשנות את כל העולם, להפוך את כל העולם למשהו אחר? אין מצב. אסור שנגיע למשימה הזאת חלושים. אסור שנגיע למשימה הזאת עייפים. אנחנו צריכים את כל הכוחות כולם. ויותר טוב שהרשמים הקדושים בקדושה עליונה יתאחרו מעט, עד אשר ישוב הכוח לעייף והחלש יוכל לומר גיבור אני, ויחוש את גבורתו, גבורת הגבייה והבשר, אשר עליהם תכונן גבורת הרוח והנשמה העליונה את כיסא כבודה. זה האומה הישראלית. האומה הישראלית יש בה, כל בני האדם הם כאלה, אבל אצלנו יש את הצד החומרי של החיים, אבל הצד החומרי של החיים הוא מכון, כן? מכון זה בסיס, למה? לנשמה, לרוח, לאידיאלים האלוקיים, למגמות העליונות, לזה, בשביל מה אנחנו חיים? בשביל מה אנחנו פועלים? בשביל מה יש לנו חקלאים ועורכי דין ורופאים ומורים ומהנדסים? ואני לא יודעת מה, כל זה בשביל שכל החיים האלה יהיו חיים של קודש, חיים של עדינות, חיים של אצילות, חיים של ישרות, חיים של אמת. הכל מחובר אל הקודש, הכל יונק מהקודש, הכל בסיס לקודש. כן, כתוב פה את כיסא כבודה, אנחנו כיסא השם בעולם. כן, דיברנו על זה, כיסא השם בעולם. הכיסא של המלך אומר, זה המלך, מי שיושב על הכיסא הזה הוא מלך. אנחנו כיסא השם בעולם, את זה אנחנו מודיעים בעולם. שאפשר לחיות חיים של קודש גם כאומה, לא רק יחידים. כן, פעם היה אברהם אבינו, פעם היה יצחק, פעם היה יעקב. לא, יכולים מאברהם, יצחק ויעקב האלה יכולים לצאת אנשים שהם יהיו אומה כמו אברהם, יצחק ויעקב. ובעת החולשה שתוכל הרשימה להיות מזדייפת, מלשון זיוף, לצייר שהמבוקש האלוקי האידיאלי היא אותה החולשה, רשלנות החיים ומיעוט צביונם, צריכים להניח לעייף. זאת המנוחה, הניחו לעייף, עד שיקבץ החיל והכוחות הגופניים והנפשיים יחלו ללכת במסלולם האיתן והבטוח, ואז ייפול עליהם אור החיים האלוקיים כרביבים עלי עשב, כטל מאת השם, על ניצנים ברוכי אל, כן, כתוב על על מתן תורה, כן, כרביבים עלי עשב, כטל מאת השם. אם הגרעין, אם הגרעין, אם אנחנו הגרעין, אם הגרעין יהיה עכשיו מוכן באמת בכל מילואו לקבל את דבר השם, אז דבר השם הוא רק ילך ויצמיח אותנו ויגדל אותנו ויופיע אותנו עם כל כוחות החיים. לזאת יום הקמה, תחילת החול המטושטש בעייפותו, לא אמר להם כלום, משה לא אמר להם כלום משום חולשה דאורחה. אז זה השיעור הראשון. לפני קבלת התורה צריך להיות במנוחה. במנוחה זאת אומרת שנהיה אחר כך עם מסוגלות להקשיב לדיבור האלוקי, שלא נגיע עייפים, שלא נגיע עצבנים, שלא נגיע מרוגזים, שלא נגיע חלושים, זה לא מתאים. כי המשימה היא כל כך גדולה, היא כל כך עליונה, היא כל כך רחבה, היא כל כך אינסופית, שאנחנו חייבים למשימה הזאת המון 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 כוחות. כן, אז בדרך כלל, זה תמיד מסובך במדרשה כששבועות זה יומיים, כן? כי זה חתיכת פרויקט. כן? השנה אתם לא כל כך צריכות לבשל בשביל כולן, אבל בדרך כלל זה חתיכת פרויקט לארח את כולם, וכשזה יומיים. אבל תמיד אנחנו מנחמות את עצמנו שכשיש שבת לפני שבועות, אז מה קורה? אז בשבת נחים. נכון שעבדנו קשה לפני שבת בשבועות, אבל בשבת נחים, ואז מגיעים לליל שבועות עם מלא כוחות ולא נרדמים באמצע השיעורים. השנה סידרו לנו הפוך, שקודם יש שבועות ואחר כך יש שבת. אז זה נחמד לנו אחרי שבועות, אבל צריך למצוא את הזמן גם למנוחה. גם למנוחה, יהיה לכם הרבה הרבה פרויקטים להכין והרבה דברים לארגן, ולמצוא את הזמן למנוחה, שכשאת אומרת ריבונו של עולם, עכשיו אני נכנסת אל תוך הלילה הזה, אז יש לי כוח להקשיב לדברים, יש לי כוח להיפגש עם התורה. אני חושבת שזה לא קשור רק לליל שבועות, זה בכלל קשור ללימוד של תורה, כן? כדי להתחבר אל התורה, כדי להצליח להכיל את כל מה שהתורה רוצה להגיד לי, צריך להגיע עם כוח, עם איתנות, עם עוצמה, כן? אז קשה להגיד את זה על השנים שהיינו בגלות, כן? שמסרנו את הנפש של התורה, אבל עכשיו אנחנו בשנים של גאולה, כן? בשנים של עוצמות, בשנים של הופעת כוחות, אז קודם כל לדעת לבוא עם כוח. אני רוצה לקבל את התורה, אני צריכה לבוא עם כוח. זה היום הראשון שמשה לא אומר להם כלום. מה קורה? כן. הכוח הפיזי זה ביטוי למלאות של חיים. לזה שאנחנו מבינים שהמשימה שלנו היא שייכת למלאות של חיים, שלהיות עם השם זה לא להיות, כן, יש דמיונות כאלה, שאם אומרים את המילה צדיק, אז זה מישהו כפוף כזה, פרוש כזה, חלוש כזה, כן, זה צדיק, כן, מה לצדיק ולכל ענייני העולם הזה? אז הרב אומר, התורה זה תורה, נכון? זה המדרש הזה עם משה, בטח למדתם את זה. שמשה עולה לקבל את התורה, אז המלאכים אומרים, מה יהיה לילוד אישה בינינו? לא, 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 לא למדתם את זה, בטוח למדתם. מה המלאכים אומרים? מה, האנשים העלובים הקטנים האלה, השפלים האלה, הם יקבלו את התורה? וריבונו של עולם אומר לו, אתה תענה להם. אתה תגיד להם למה, נכון? מה, אתם צריכים מצוות כיבוד הורים? מה, אתם צריכים מצוות לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תחמוד? מה זה קשור אליכם בכלל? אלוקים רוצה שהתורה תחדור לתוך כל החיים. זה מה שזה מבטא. העייפות היא לא מאמינה שזה שייך לכל החיים. כן? החולשה היא לא מאמינה שזה שייך. לא, אנחנו אומרים, כן, התורה שלנו שייכת לכל מרחבי החיים. היא תרומם את הכל, היא תקדש את הכל, היא תופיע הכל. בסדר? זה החלישות. מה קורה ביום השני? ביום השני אמר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, כן? כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם. מה המשמעות של הדברים שאומר משה ביום השני? אומר הרב, אברהם מנוחה למטרת קיבוץ הכוחות, שלא תהיה הסגולה הרוחנית מתדלדלת, ושלא יתשתשו צורותיה מפני כישלון כוח, מיד מופיעה הסגולה בעיקרה תפארתה. זאת היא הסגולה המגמתית, שהיא מוכרחת וצריכה לצאת אל הפועל אחרי שהשתלמו מכשיריה. מה אומר הרב? מה משמעות הדברים שאומר משה ביום השני? אומר הרב, ברגע שיש לנו כוח, משה מיד מפגיש אותנו עם האידיאלים הגדולים, עם השאיפות, עם החלומות הכי רחוקים, הכי עתידיים, הכי שלמים. למה? כי התורה רוצה קודם כל שנדע, שנתחבר אל המגמה, שנתחבר אל הרעיונות הגדולים, גם בקריאת שמע, נכון? קודם כל אנחנו אומרים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. קודם כל רעיונות גדולים, קודם כל האידיאל. מה קורה אחר כך? אחרי הפגישה עם האידיאל, אחרי שאנחנו מבינים כמה האידיאל הוא מרכזי וחשוב ומהותי, וזה יהיה בשבטך בביתך ובלכתך בדרך ובשוח בך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך ולטוטפות בעיניך וכתבתם על מזוזות ביתך. אחר כך רגע, מה זה אומר? אחר כך אפשר להגיד, והיה עם שמוע, תשמעו על כל מצוותיי, אחר כך אפשר להיכנס לפרטים. אבל התורה תמיד קודם מפגישה אותנו עם הגודל, עם האידיאל, שלא נחשוב שהחיים הם פירורים, שלא נחשוב שהחיים הם חתיכות, שלא נחשוב שהתורה זה איזה רשימה כזאת, כן? 1, 2, 3, 4, 5, אם קיימת את ה-1, 2, 3, 4, 5 האלה, לא, זה לא מתחיל שם, בטח שזה שם. ובטח שאי אפשר בלי הציוויים האלוקיים, אבל מאיפה הם יונקים? מה השורש שלהם? מה הבסיס? מה המהות? מה העיקר? קודם כל משה מדבר איתנו על הדברים הגדולים, על המגמות הגדולות, על העיקרים של חיינו. אחר כך מתוך זה נוכל לקבל את עשרת הדיברות ואת התורה ואת הפרטים ואת פרטי הפרטים. אבל רגע, בוא נשמע מי אנחנו. קודם כל האידיאלים. אבל גם לפני התגלמות המכשירים היא כבר בעינה נמצאת בכוחה. מיד בשני בשבת, עוד לפני ההכנות הגדולות הדרושות להתגלות אור של מצב הניסה ברוממותה של הנשמה והשלטתה על החיים, כבר נאמרה המטרה היותר אחרונה. מטרת סגולת הקדושה העליונה שהיא מתבלטת במהותה האמיתית של האומה בכללה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה כל כך עתידי, זה כל כך רחוק, יש לנו דרך כל כך ארוכה, אבל אי אפשר, הדרך שלנו היא לא פרקים פרקים, הדרך שלנו היא דרך אחת. וכשמשה עומד איתנו לפני הר סיני, לפני 3,500 שנה, הוא מדבר איתנו לכל הדורות כולם. מה המגמה שלכם? לאן אתם הולכים? על מה אתם צריכים לחלום? עם מה אתם אמורים להיפגש? אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה ממלכת כהנים וגוי קדוש? מורים ומדריכים עליונים לעולם כולו, וקדושים בחייהם החיצוניים והפנימיים, היחידים והלאומיים. אלה הגדולות אינן התוצאות היותר מאוחרות, שאין השם צופיה מרחוק לנהל את כל הסיבובים אליהם. זה הסיפור שלנו. אם אתם זוכרות שמשה לא מסכים לקבל את השליחות, זוכרות, דיברנו על זה לפני פסח, שמשה לא רוצה לקבל את השליחות, הוא אומר לריבונו של עולם, אם אני לא מכניס אותם לארץ ישראל, בונה להם בית המקדש, נלחם איתם את כל המלחמות, מתקן את הכל, אז אני לא רוצה לקבל את השליחות, אני רוצה שעם ישראל יגיעו לתיקון השלם. אומר ריבונו של עולם, אל תדאג, אתה מתחיל, אתה פותח, ואליהו המסיים, אבל זה אותו סיפור. משה לא מדבר עם עם ישראל בהר סיני על אותו רגע. התורה היא לא תורה של רגע, התורה היא לעד ולנצח נצחים, זה סיפור של כל הדורות כולם. ואי אפשר לתת לעם ישראל את התורה בלי להגיד להם את היהודים הכי עתידיים, הכי עליונים, הכי קדושים והכי מרוממים שיש. בזה זה מתחיל, ואנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים שזה יגיע, אנחנו מאמינים שזה יתממש. וסוף מעשה במחשבה תחילה. להודיע שהמטרה היותר אחרונה בטוחה היא. אם שכדי להשיג אותה כל כך מתפצלים הם הדרכים, והמכשירים הטובים והרעים כולם משמשים הם להופעתה. אני לא צריכה להגיד לכם שהדרך מאז מתן תורה ועד שנתקן עולם במלכות שדי היא ארוכה, ארוכה, ארוכה. ומסובכת, מסובכת, מסובכת. וקשה מאוד, ויש עליות ויש ירידות ויש אורות ויש חשיכות. כן, אתמול באה לבקר אותי איזה בוגרת, אז היא אמרה לי, הרגשתי בקורונה שהנה, הנה, הנה, המשיח עכשיו מגיע עוד שנייה. אסור לשמוע את ההקלטה הזו. אז אמרתי לה, בזקנותי, לא הייתי בטוחה שהמשיח יבוא. אנחנו במשיח, אנחנו בתקופת משיח. ואני כבר רואה שהדרך ארוכה, 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 ארוכה. כמה היא ארוכה? אני לא יודעת כמה היא ארוכה. גם בתוך האורות שלנו, גם בתוך הגאולה שלנו, היא עדיין ארוכה, ובטח מאז מתן תורה ועד עצם היום הזה היא ארוכה. והרב אומר שיש מכשירים טובים ויש מכשירים רעים, לפעמים אתה פוגש בטוב, לפעמים אתה מברר את הטוב דרך הרע. המחלוקת והגיהינום שנבראו בשני, זה ביום שני, כן? ביום שני בשבוע משה אומר להם, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה נברא ביום שני? ביום שני נבראה המחלוקת. למה ביום שני נבראה המחלוקת? כי שניים זה ריבוי, נכון? ביום ראשון זה אחד. ושניים זה ריבוי. ברגע שיש ריבוי, מה קורה? אתה חושב ככה, אבל אני חושבת ככה. מה לעשות? וביום שני גם נברא הגיהינום. זה לא כל כך נעים. אומר הרב, גם הם מכלל השליבות שדורכים על ידן אל רום ראש פסגת המטרה. אז גם הדברים המורכבים של יום שני הם חלק מהדרך. הם חלק מהסיפור. אנחנו נגיע בעזרת השם להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, אבל הדרך תהיה ארוכה ומפותלת. ולפעמים את תרגישי שאת בדרך, ולפעמים את תשאלי את עצמך, בלאן הגעתי, איך זה יכול להיות? ואיך אני אצא מהבור העמוק הזה, ואיך מהבור העמוק הזה אני אחזור לדרך? והכל חלק מהדרך, הכל. גם הבורות האישיים הפרטיים, גם הבורות הלאומיים, גם הבורות הכלל עולמיים. דבר אלוקינו יקום לעולם. ולפני כל הכנה וכל פעולה בחירית, כבר הובטחנו אל מה שיהיה באחרית הימים. והווה בסגולה עצמית, והווה בסגולה עצמית גם מראש מקדם. זה תמון בתוכנו. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה חלק מאיתנו, זה תמון בתוכי. יש בקרים שאני מרגישה את זה, ויש בקרים שממש לא. יש בקרים שזה ודאי ויש בקרים שזה מטושטש, זה לא משנה. אומר לנו משה, אני רוצה שתדעו את זה לפני הכל וראשית לכל, לפני שאתם יוצאים לדרך הארוכה הזאת. ולכן בשני בשבת אמר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז שוב, כשאת באה לקבל את התורה, אחרי שהשתחררת מהעייפות, מהעייפות של החיים, מהעייפות של החולשות, מהעייפות של הקטנות והשטחיות והרדידות, מהעייפות של היצר הרע, אחרי שהשתחררת מכל זה, תזכירי לעצמך לאן את שייכת, לאיזה עולמות גדולים את שייכת, לאיזה יעדים מופלאים את שייכת, זה בתוכך, זה לא משהו מבחוץ. כשריבונו של עולם נותן לנו את התורה, הוא לא מלביש עלינו מלבוש, הוא מגלה לנו מה תמון בתוכנו. את רוצה להיפגש עם מה שתמון בתוכך? תזכיר לעצמך לאיזה גודל את שייכת בתוכך. את לא צריכה להלביש את זה, את שם, זה שלך. את צריכה לקלף קליפות, כן אמרנו, קליפות של עייפות, קליפות של חולשה, קליפות של חוסר אמון, קליפות של חוסר תקווה. את כל זה את צריכה לקלף כדי להגיע לחלום. לחלום של אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה היום השני. מה קורה ביום השלישי? ביום השלישי אמר להם מצוות הגבלה. מה משמעות ההגבלה? כן? והגבלתה את העם סביב לאמור ישמרו לכם עלות בהר. אומר הרב כך, רק אחרי שמציבים את האידיאל הנעלה מרומם והרחוק בכל יפעת תפארתו, והנשמות מתעוררות להגיע אליו, אז עכשיו יש בנו איזה התעוררות, וחלום, והתלהבות, והתרגשות מהגודל שאליו אנחנו שייכים. אומר הרב, אז יש לחוש מפני התפרצות פתאומית, העוזבת את כל דרכי ההדרגה ומביאה הריסות ושבירות בעולם. הרב אומר פה דבר מאוד חשוב. הרב אומר שיש סכנה, כשאתה שומע דברים גדולים, אז מה אתה חושב? יאללה להסתער, יאללה ללכת, יאללה לרוץ, יאללה להתקדם. אומר הרב, רגע, 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 רגע. אם אנחנו נרוץ יותר מדי מהר, אם אנחנו נתלהב יותר מדי, אם אנחנו נסתער יותר מדי, חס ושלום, חס וחלילה יכולות להיווצר בגלל זה שבירות מאוד גדולות, הרס מאוד גדול. אתם יודעים, אתם יודעות שמי שרץ יותר מדי מהר, בסופו של דבר הוא יכול לפגוע בברכיים שלו, בשרירים שלו. מי שמטפס יותר מדי גבוה יכול חס ושלום ליפול. אומר הרב, יש סדר, בוא נקשיב לסדר האלוקי. אחרי שמשה אומר לנו מילים גדולות, משה יוצר הגבלה, גדרים, גבולות. בוא נראה. כל דרכי, אם באים לצמצם את הרעיון לפני התגלותו של האור הגדול והרחב המאיר אפסי עולמים, אז מאפילים את הדעת ומטשטשים את הצורה הרוחנית העליונה של נשמת האדם השואפת לגדולות. כדי לדעת איך לממש את הגודל צריך לדעת להקשיב. זה לא מספיק, החלומות הגדולים הם מאוד 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 חשובים, מאוד, אבל אם את רוצה לממש חלומות גדולים את חייבת להקשיב. את לא יכולה להגיד אני כבר מבינה, אני כל כך מתלהבת, אני כבר יודעת. לא, רגע, 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 יצרי, רק רגע, יש גם הגבלות, יש דרך, לאט לאט. אבל אחרי שהזוהר העליון בהודו הכללי יוצג בתמונתו הבהירה לעיני הרוח, והשאיפה העליונה למטרות הגדולות החובקות זרועות עולם תצא להתעוררותה, אז במלוא אורה של הנשמה והתקוממות זיו חייה, לא יש לחוש כל כך לרפיון ורשלנות, כמו שיש לחוש להתפרצות עוברת גבולים. הרב אומר, אל תחשבו שאם אנחנו נשמע, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז כולנו כזה נתכופף בענווה ונתכווץ כזה ונגיד כן הרגע. לא, יש חשש שבגלל ששמענו את המילים הכל כך גדולות, אז נגיד וואו, אנחנו יכולים הכל, ועכשיו אנחנו נכבוש את האברסט, ועכשיו אנחנו נגיע לירח, ועכשיו בסדר, רגע, נעשה את הכל, אבל רגע, חכו שנייה, זה לא כזה פשוט, זה לא כזה קל, זה לא כזה בזרימה. רגע, רגע, אתם צריכים ללמוד להקשיב. על כן רק אחר שכבר נאמר ביום השני ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, אחרי שמגדל האורה, ככה הרב קורא לזה, הוצג לעיני ישראל לדעת את רוממות שאיפתם המהירה והגדולה, צריכים לעצור. צריכים לעצור בעד שטף המרוצה שלא יעבור גבולות, ובשלישי בשבת אמר להם מצוות הגבלה. אז מה מצוות הגבלה אומרת? מצוות הגבלה אומרת שנכון, החלומות שלנו הם אין סופיים, אין להם גבול ומידה, אבל כדי לממש אותם אנחנו חייבים גבול ומידה. אנחנו לא יכולים לבד, אנחנו חייבים להקשיב לריבונו, אנחנו צריכים לדעת, אסור לכם לגעת בהר סיני, אסור לכם להתקרב בהר סיני, אתם מוגבלים. למה? כי רגע, 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 אי אפשר ישר להכיל את הכל, אי אפשר ישר לממש את הכל. צריך לדעת שבחיים יש גבולות, בחיים יש גדרים, ורק אם את מוכנה להיות כפופה לגדרים ולגבולות, ככה באמת תממשי את הציווי האלוקי, כן? יש אנשים כאלה שאומרים, אני כל כך מחובר לאלוקים, אני כל כך שייך לאלוקים, אני עושה את זה בדרך שלי, איך שאני מרגיש, איך שאני חווה, איך שמתאים לי באותו רגע. זה לא הולך ככה. ככה לא מתחברים לציווי האלוקי. לציווי האלוקי את יכולה להתחבר רק אם את מוכנה להגביל את עצמך. רק אם את מוכנה להגבלה. רק אם את מוכנה לעצירה. רק אם את מוכנה להיות ענווה. רק אם את מוכנה להתכופף. אז אפשר לקבל את התורה. נכון שהרעיונות הם מאוד גדולים, ואת גם יכולה בעזרת השם, כן, אנחנו עוד מסוגלים להיות נביאים ולחיות בקרבת אלוקים, אבל זה חייב להיות מתוך ענווה. כן, רוב. בסדר, הרצון יכול להיות רצון אלוקי בתנאי שמה, בתנאי שהוא יודע שהוא מוגבל לציווי האלוקי. ואם אישה תגיד, אני מרגישה, כדי סליחה לדוגמה האווילית, כן? אם אישה תגיד, אני מרגישה בשביל להתחבר לאלוקים שאני חייבת לקחת סמים, אז נחמד מאוד, אבל זה לא קשור. אז ההרגשה שלך היא לא נכונה. הרב מבחין, כשלמדנו על הרגש הנשי, כשלמדנו על מרים, כן? על כל הרוצה לראות בעירה של מרים יעלה להר הכרמל, כן? אז הרב אומר שם שהרגש גם יכול לקחת אותנו למקומות לא אמיתיים. בסוף, כדי שהרגש הנשי יהיה מחובר לאלוקים, זה קודם כל להיות מחובר לציווי האלוקי. נכון? אז היא לא צריכה, היא לא מחויבת, אישה נשואה לא מחויבת להגיד את המילים שאנשי כנסת הגדולה כתבו. למשל, לפי הרמב"ם מספיק שהיא תבקש בקשה. אבל לא כולנו במדרגה הזורמת הזאת. בסדר? ההגבלה היא מהותית, בלקבל את התורה, ההגבלה היא מהותית. מי שיתקרב אל ההר הוא ימות. אין דבר כזה עכשיו להתקרב אל ההר, אין דבר כזה לגעת בהר. צריך לדעת שיש לנו גבולות. עם כל החלומות העליונים שלנו, יש לנו גבולות. בסדר? שוב, הזרימה היא בתנאי שאת כפופה לציווי האלוקי. אם את לא כפופה לציווי האלוקי, אז זה חסר, זה כלום, זה דמיונות, זה הזיות. בלי ההגבלה, בלי להגביל את ההר, אי אפשר לקבל את התורה בלי להגביל את ההר. גם אם את מרגישה שאת מזדהה חד משמעית אם אתם טיולים ממלכת כהנים וגוי קדוש וכל החלומות, אין דבר כזה, אין כזה דבר. זה לקבל את התורה. בואו נראה את הפסקה האחרונה. ברביעי הם הצטוו על הפרישה, אל תיגשו אל אישה. רק אחרי שבתחילה באה ההערה הנשמתית העליונה הדוחפת את כוח הרוחני שבאדם ובאומה להיות עולה למעלה, וההגבלה, זה קודם כל, אחר כך ההגבלה המשוערת בהשערה אלוקית לפי היכולת הרוחנית והגשמית, כן? משוערת זה מלשון שיעור, ההגבלה היא מדויקת, זה דיוק אלוקי, השערה אלוקית זה שיעור אלוקי, אלוקים אומר לך בדיוק מה את צריכה לעשות ומה את לא צריכה לעשות, ומה זה מצוות עשה ומה זה מצוות לא תעשה, ואיך עושים וכמה עושים ומתי עושים ולמה עושים. יש דיוק אלוקי בציווי האלוקי. מודדת את השיעורים הראויים לצעדים של ההתעלות, אז נאותה היא מאוד ההסדרה המעשית להפריד את הנשמה הזכה מההסתבכות ברגשי הגבייה וכוחותיה, התפעלויותיה ונטיותיה הגצות שבתחתית המצע של טבע החי אשר באדם. מה עושה הפרישה? הפרישה רוצה ליצור בנו מציאות שכשנשמע את הקול האלוקי, הנשמה, כן, אתם זוכרות את המשל של העירוני ובת מלך, את הנשמה שנמצאת בגוף, את השידוך המוזר הזה, זוכרות? את השידוך המוזר בין הנשמה לגוף, היא באה מעולמות העליונים והגוף מעולמות התחתונים. ואיך אפשר בכלל ליצור ביניהם חיבור? לא נדבר על זה עכשיו. אבל לפני שמקבלים את התורה, ריבונו של עולם מבקש שנהיה במצב שהנשמה לא מושפעת בכלל, 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 מכל הדברים החומריים. ששום דבר לא יפיל אותה עכשיו, ששום דבר לא יצמק אותה ויקבץ אותה עכשיו, שהיא תהיה כל כולה מכוונת לדיבור האלוקי. ההפרשה הזאת לא די שלא תעיק את ההתפשטות של הקומה החיונית האמיתית של האדם, אלא עוד תרחיב אותה בתואר הגבורה העליונה שלה, במה שתכשיר אותו להיות מקשיב לכל האל הקדוש מתוך מעמד הקדושה היותר אדירה שאליה עלתה האומה כולה במעמד הר סיני. אז אולי זה דומה סולם במסילת ישרים, שהרמח"ל אומר שם שכן אנחנו זהירות, זריזות, נקיות, פרישות. פרישות זה אדם שמצליח באמת לפרוש מכל הקטנויות של החיים החומריים הוא מגיע מתוך זה באמת להצליח שהנשמה היא זאת ששולטת בגוף, אבל אדם לא נשאר שם. בסוף, במדרגת הקדושה, הוא חוזר אל תוך תוככי החיים, וכל מה שהוא עושה זה קדוש. מה שהוא אוכל זה כמו מה שהוא קרב על המזבח, הכל במעלות מאוד עליונות. אז יש מקום לפני שמקבלים את התורה להסיר מאיתנו את המניעות החומריות, את הקטנויות החומריות, את החולשות החומריות, כדי שנשמע, כן, במתן תורה, אנחנו שומעים באמת את הקול האלוקי, אנחנו זוכים לשמוע את ריבונו של עולם מדבר אלינו, כדי שריבונו של עולם ידבר אלינו ונצליח לשמוע, אנחנו צריכים להצליח להיות פרושים, פרושים ממה? מכל מה שחלילה עולם החומר יכול להשפיל אותנו, להפיל אותנו, לכווץ אותנו, לגמד אותנו. לכן ביום הרביעי אנחנו צריכים לפרוש, כן? צריך להתרחק מכל מה שקשור לחולשות חומריות. אם עם ישראל עובר את כל המדרגות הללו, אז הוא יכול להיות נכון לשמוע את הקול האלוקי ולקבל את התורה. ושוב אני אומרת, הדרך הזאת, המסלול הזה, שהגמרא כל כך מפרטת, זה כל יום צריך, כן? אדם צריך להזכיר לעצמו כל יום, זה המסלול שלי. אם אני רוצה לקבל את התורה, אני צריך לא להיות חלש ועייף, ואני צריך להזכיר לעצמי את המגמות הגדולות, ואני צריך לזכור שהמגמות הגדולות הם לא רק עולמות בלתי סופיים, אלא יש בהם הרבה הגבלות ודקדוקים ושיעורים, ושאני מוכנה, כן, אני מוכנה להילחם נגד הקטנויות החומריות, ומתוך זה לחזק את הנשמה, את הצדדים הרוחניים בחיי, כדי שאני אוכל לקבל את התורה. אז הלוואי שנזכה בעזרת השם. זה לא בתוך המחלוקת הזאת, אז אולי אנחנו נדבר על זה בהמשך, בסדר? בכל מקרה, כדאי לכם לקרוא את פרק י"ט, כי בפרק י"ט כתוב את הדברים בצורה מסודרת, שמשה עולה ומשה יורד, ומה הוא אומר אחרי כל ירידה, פשוט אין לנו זמן עכשיו, אבל כדאי לכם לקרוא את פרק י"ט ולהסתכל בדברים ולראות באמת איך זה מופיע גם בלשון של התורה. אז נעצור פה.